כן, אנחנו באמצע סעיף ב' של לתוקף קדושת יום עצמאותינו. אולי נקרא עוד פעם מההתחלה של סעיף ב' ונאריך במקום שקיצרנו. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, נפלאות הזכייה להגיע למקומנו זה שהוא דוכתא דמשה ואהרון לא זכו. כן, אם היו עומדים עתה בנפלאות זכייתנו להגיע כאן אל זמננו זה, כאשר כמה גדולים וקדושים לא זכו לו, כמו כל נעימות גורלנו ברוממות הבחירה האלוהית בישראל הקבועה ביסוד מהלכם של דורות עולם ואדם, כן החלטיות גאולתנו מופיעה עלינו ועל ידינו מתוך הקץ המגולה וכל תוצאותיו ומסיבותיו של שלשלאות נפתוליו ומכשיריו הרוחניות והמעשיות לישראל ולאומות, בין שהיא מובנת לנו מוסמכת או מוסכמת מאיתנו ובין שאינה מובנת לנו ומוסמכת מאיתנו, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותנו זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראינו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה, הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם ניצבה עצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו ומורשת נחלתנו. היום הדקה גרים, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המשכיות בתל אביב, והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל, ואלה סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו קדושינו לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם הטהורות על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ואותרו בתפארה, המוליכו כמיות לחירות עולם ומחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו קורא דורותינו, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו, בהגיעו אותנו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. עד כאן הגענו בפעם הקודמת, ככה מסומן לי. עכשיו ימשיך הרב ויבסס את הטיעונים האלה, שבאמת מה שמתרחש פה בגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח שיפיח בתוכנו אלוקי אבותינו, שהוא יסודם של כל הניסים והנפלאות שבהתגלותו זאת עלינו. וזה העניין שמה שמוביל אותנו אל זמננו זה. הוא יוכיח שזה באמת זה ניסים ונפלאות. שעניינו של זמננו זה, זה שהוא גבורתם ומסירות הנפש, אז זה בזכות, כמו שאומרים בימים אלה, בעוז רוחם. אז בעוז רוחם, אז הגענו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. ועוז רוחם זה, זה נס. זה מה שיוכיח. כן. תראי, הפשט של היום עתיקה גרים, משמע שהזמן הוא פעל את היום, זאת אומרת, הזמן הוא פעל את המאורה. זאת, כן, זאת אומרת, היום הוא זה שגורם את המאורע. ומכל מקום, ודאי שהמאורע, אז הוא זה שגורם את היום. זה כמו, אולי תעשה אחר כך שיעורי בית. תסתכל במה שהרב מסביר, אני חושב, בטח הזכרנו את זה באיזה הזדמנויות. את מה שהרב מסביר במקדש השם כוננו ידיך. השם מלוך לעולם ועד, בעולת ריח לקהלף, במקדש השם כוננו ידיך, ובאז ישיר. אז שם הרב מסביר את המושג שנקרא קדושת מקום. המושג קדושת מקום זה דבר שנתקשו בו. יש אנשים שמתקשים בו, יש אנשים שלא מתקשים בו, אבל הרב מתייחס לאנשים שמתקשים בו. והם מרגישים זה תרתי דסתרי, כי קדושה זה מן הסתם דבר שייך לרוחניות, שייך לאיזה אמת מוחלטת, נשמתית, משהו. ומקום זה משהו שייך למצלמות, אפשר לצלם את זה, למשש את זה, לשבת על זה, לעמוד על זה. העיקר זה דבר גשמי, אז מה הקשר בין מקום, שדבר גשמי, ובין קדושה, זה דבר, נגיד בצורה גסה, רוחני. אז הרב מסביר שמקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך. גדולה גדול המקדש שניתן בין שתי אותיות, השם, השם. מקדש השם כוננו ידיך. איך זה הולך? מחול שבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. מקדש נמצא בין פעלת השם לבין השם שאחרי המקדש. השם ימלוך עולם. אז הוא אומר שיש שתי אוריינטציות בזיקה שלנו למושג האלוהי, לתפיסה אלוהית. א', יוזמה שלנו, למשל, שאתה, איך אתה יודע שמקום הוא קדוש? למשל, אנחנו עכשיו יושבים במקום קדוש. זה לא ממגרש משחקים פה, וזה לא בשביל שכל אחד יבוא וישתובב פה. למה? זה בית מדרש. מדרש, בית מדרש, מקום קדוש. מה עושה אותו למקום קדוש? כי החלטנו. סגרו את הכיתה, אמרו פה, מעבירים שיעור. זהו, מקום קדוש, לא מפריע. מה עושה את זה לקדוש? אנחנו, הקדשנו את זה. פירוש המילה הקדשנו, זימנו, ייחדנו, קבענו את זה כמקום המוקדש לדברים קדושים. הנה, עכשיו אנחנו לומדים תורה. תורה זה דבר מאוד קדוש. ועל ידי שזימנו, ייחדנו, הקדשנו את המקום הזה, שהוא יסייע לדברים שבקדושה, אז הנה, על ידי זה, זה מקום שהוא חלק מהקדושה, אתה רואה? אתה רואה שמקום יכול לסייע לדברים קדושה. אבל אחר הדברים והאמת האלה, האם גם שמעת למשל על ורוד שהוא קדוש? יש צבעים קדושים? הכוונה שתענה את התשובה, לא. אז יהיה רצון כאילו ענית. אז ויש לי שאלה, למה לא? אז התשובה היא לא שמענו שמשתמשים בצבעים לקדושה, מה זה קשור לעניין? אבל מקום קדוש כן שמענו. אתה רואה, בחרתי את המילה הזאת, יכולתי לבחור מילה אחרת במקום ורוד, כל מילה אחרת שתגיד לי, אני יודע עכשיו, הנה קידשנו את הוורוד, כי באמצעות הוורוד אני מסביר לכם רעיון קדוש. אז בזאת הוא התקדש, בסדר. כל דבר אפשר קדש בצורה הזאת, אבל על כל פנים, בעיקרון, אני מקווה שאני מובן. למרות שאני מדבר בצורה לא כל כך מובן. אנחנו רק רואים על ידי זה שאנחנו יכולים בצורה פשוטה ועושים את זה, במסגרת התרבותית הכללית, אתה רואה שהאנשים, אז הם מייחדים מקומות, ועל ידי זה המקומות מסייעים להם לקשר הקדושה, להתכנסות פנימית, רעיונית, מוסרית, אידיאלית, נצחית, תכליתית של כל היש, מתקשרים אל הקודש. אז אתה רואה שיש קשר בין מקום לבין קודש. אילולי שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בתכונה כזאת שאפשר לעשות מניפולציות על מקומות ולקדש אותם, אז מקומות היו כמו ורוד. כלומר עובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את הוורוד בצורה כזאת שלא משתמשים בו לקודש. עצם זה שאתה רואה שהוא מסוגל לברוא דברים שהם אינם משמשים לקודש, ואתה רואה שהוא ברא דברים שהם כן משמשים לקודש, אז כנראה הוא הכניס בטבע עולמות שהוא ברא בו, שמקומות יכולים להיות משמשים לקודש. אילולי שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע בצורה כזאת, לא הייתה את האפשרות הזאת. ואם כך, אז אנחנו קצת משדרגים את ההבנה הראשונית שלנו, שהיא אומרת שמה שמקדש את הדבר זה אך ורק היזמות הבחירית חופשית שלנו. והמחשבה המשתדרגת אומרת, זו איננה, היזמות שלנו איננה אלא מניפולציה על איזה מארג פוטנציאלי שנמצא במציאות. ואילולא שהמארג הזה נמצא במציאות, לא היינו מסוגלים לעשות את ה... אז הנה כי כן, איזה זיקה בין הקודש שיוצא לפועל על ידי המניפולציה הבחירית חופשית שלנו, ובין המציאות מצד עצמה, אילולא שיש איזה קשר, אז לא הייתה עוזרת המניפולציה שלנו. אז אתה רואה שבטבע מצד עצמו יש כבר איזה... מימד שאפשר לקרוא לו סגולה כזאת, כלומר תכונה כזאת, אופי כזה שהונח בעצם טבעו שהוא בעל זיקה לקודש. ואת זה אפשר לשדרג עוד יותר, נגיד תראה, קבענו את המטרים האלה לקדושה. 100 מטר צפונה, גם קדוש? לא. לכאורה על פניו יכולת באותה מידה לקבוע גם שם. עכשיו, מן הסתם, הצופה מראשית אחרית, אז מן הסתם, בבריאת עולמו, כמו שהכניס את הטבע הכללי של המקום שיכול להתקדש על ידי בחירתו החופשית של האדם, מן סתם אפילו המציאות הפרטיקולרית, זה שהמקום הזה הוא בסיכומו של דבר על ידי בחירתנו החופשית מתברר כמתאים לשאיפות שלנו לענייני קודש, אז... אילולי שבמקום הזה יש את ההכשיר המיוחד לשאיפותינו, זה לא היה קורה. אז זה עוד יותר, זה על הציר של מה שאמרתי לפני כן, בשלב השני, אבל זה עוד יותר, אתה מבין, זה ממש. יש ממש, היה מונח במקום הזה, מראש מקדם נסוחה. מונחת האפשרות לכך שעל ידי ההתקדשות שלנו, זה יהיה מה שהוא משמש עכשיו. ואילולי שכך ברא את זה הקדוש ברוך הוא, זה לא היה. אז תבין שזה מקום קדוש, לא רק בגללנו. עד כאן. כך תעתיק עכשיו את המודל המחשבתי הזה, ותלביש אותו גם על הזמן. עובד באותה צורה. אז עכשיו תבין, היום הדקה גרים, אז הכל נכון. זה כן, היום מצד עצמו, מצד סגולתו, שמראש מקדם, לפני שנברא העולם, כבר נבחר יום ה' באייר, בתור יום העצמאות. הוא אגב נבחר בצורה כזאת מזגזגת, לפעמים ה', לפעמים ו', תלוי ברבנות הראשית. זה בחירה אלוקית מאוד מיוחדת, אבל מה, ככה זה נבחר. יש בחור מסוגל אפילו לעשות דברים כאלה. ימים מזגזגים. זה גם כן טוב. זה פשוט יכולת מיוחדת, אבל יש בחור מוכשר להרבה מאוד דברים, בין היתר גם לזה. אז זה מה שקרה פה, וזה בסדר. כן. על דברי הגמרא בבבא מציעא ק"ו, כי הצלת הרואה את הצאן מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתורנס, כמו גם מה שנאמר בדוד שהכה את הארי ואת הדוב להצלת צאנו, מבואר בתוספות שם, כי זהו ברוח הגבורה והדעת להילחם שבא עליו במצבו זה. מבואר כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו הוא נס המופיע ממרומים בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה והפנימית העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. ואם כך הוא במעשה הצלה בישועה של דוד במראית צונו הפרטית בטרם היותו מלך לישראל, ומזה נמשכת הגדרה זו גם לכל מצב כזה של אדם פרטי, על אחת כמה וכמה בעניין כלל ישראל ומהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו, שנינו באים כאן במגע ישיר וברור וגלוי ברוח וגבורה ודעת המופיע עלינו, גם בניס הרבה וגם בניס הזוטה ומנצחנו בנגינותיו. עוד פעם, על דברי הגמרא בבבא מציעא ק"ו, כי הצלת הרואה את הצאן מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, כמו מה שנאמר בדוד שהכה את הארי ואת הדוב להצלת צאנו, מבואר בתוספות שם כי זהו ברוח הגבורה ודעת להילחם. זה נקרא ניסא זוטא, שבא זאב וחטף שה מן העדר, והרועה הציל את השה מיד הזאב. אז זה נס, דבר כזה זה נקרא נס. מה נס? הוא רק הציל אותו. כן, זה שהוא הציל אותו זה נס. מה כל כך נס בזה שהוא הציל אותו? זה טבע. שמתי ש... קיצור, תוקפים את הזאב, אז הוא בורח. הוא אומר, כן, לא כל כך פשוט לתקוף את הזאב, כי זה קצת מפחיד, הוא עלול... לא להשתכנע ברעיון שאתה רוצה שהוא יברח או שימות, הוא עלול לעשות כל מיני דברים. וזה שאתה בכל זאת מצליח בנחרצות, בנחישות, בפיקחות, בתעוזה, בזריזות, בכל זה ביחד. בקיצור, רוח הגבורה והדעת להילחם, זה נקרא נס. זה לא נס קריאת ים סוף בדיוק. זאת אומרת, לא לגמרי דומה לזה, אבל בכל זאת זה נקרא נס. הנה, ברוח ימים אלה ממש. כמו, אולי זה קצת יותר דומה לנס פורי. נס פורי, אם היה שם נס, מה נס? אבל זה נקרא אחרון של ניסים. אבל היה שם שום נס, הכל היה שם טבע מאוד. קצת רומנטיקה, קצת פוליטיקה, קצת דגנרציה של כל מיני טיפוסים. וכל אלה ביחד, כמו בחיים. וקונסטלציה של דברים, שזהו. אבל זה נקרא נס. בגלל ש... סך הכל, הכל מתאים לאיזה עניין. אבל פה, אומר התוספות, בגלל שיש... לא בגלל שקורה דבר שאתה לא יכולת לצפות אותו מראש. זה לא בטוח שזה מה שעושה פה את הנס. אלא זה בגלל שמופיע איזה רוח ממרום של עמדה נפשית, איזה תודעה נפשית, איזה איכות נפשית, שמקודם לא הייתה, והיא איננה בדיוק, על כל פנים, לא ניכר שהיא מצד נסיבות החיים השגרתיות היומיומיות. אלא איזה תוספת רוח, אלא איזה תעצומת נפש מיוחדת שבשגרת החיים היא איננה נראית. הממד הזה זה משהו מרומי, והצד הזה זה נקרא נס. ניסא זוטא. אז מבואר שם התוספות כי ברוח הגבורה והדעת להילחם שבעלה במצבות זה, זה נקרא נס. מבואר כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, הוא נס המופיע ממרומים. למרות שאתה אומר, תראה, זה ידוע, שבן אדם, אתה מתחיל להרוג אותו, אז פתאום הוא מתגלה כאקלט, כגיבור, לא יודע, המון דברים עלולים להזדנק מכישורים שהוא בעצמו לא יודע שיש לו אותם. רק בגלל האנדרנלין שפתאום מוקפץ לתוך עורקיו בגודש בלתי מצוי. אז כן, אבל זה נקרא נס. כי כשיש דחיפה רוחנית, עליונה, פנימית, שעושה את ההתעוררות וההתאמצות, את ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה, זה נס. אז בוא נעשה קל וחומר. אם כך הוא במעשה הצלה וישועה של דוד, במריצונו הפרטית, שכל הסיפור רק בשביל להציל איזה סה, שנחטף על ידי הארי או הדוב. על אחת כמה וכמה בעניין כלל ישראל, ומהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו, שאנו באים כאן במגע ישיר וברור, ברוח הגבורה והדעת המופיע עלינו, גם בניס הרבה וגם בניס הזוטה ונצרנו ונגינותיו. האם גם את זה נקרא את זה? נקרא לזה גם ניס הזוטה, נס קטן. לא כל כך ברור שזה כל כך נס קטן. כי אתה מופיע, מה שמופיע פה עכשיו, זה לא הגבורה והדעת להינחם של מן דהו, אלא של כלל ישראל, שקם פה עם, ופתאום יש פה תודעת עם שעומדת על עצמיותו הקולקטיבית, מה שלא הייתה פה מעולם, או הייתה פה. רק בפעם הקודמת שהייתה, זה היה לפני שהעם הזה מת. ויצא לגלות. זה היה הפעם האחרונה שהיה בו תודעות כאלה. ועכשיו פתאום זה צץ בו, אז זה אולי נס גדול. זה לא נס קטן. כי זה לא סיפור של... זה כבר עונה על קריטריונים שאתה לא יכול לצפות דבר כזה. זה בניגוד לרציונליות, זה בניגוד להיסטוריה, זה בניגוד... ניגוד לכל דבר, וניגוד למצופה, זאת אומרת, דווקא אצל נביאי ישראל זה כן היה מצופה, וקורא ההפטרה בעם ישראל, הם כולם ציפו לזה, וכל עם ישראל קרא את ההפטרות, אז ציפו לזה, אבל זה בעצמו נס, כי לא מצאת עוד עם שמצפה שיקרה לו משהו כזה, יש עם שיצא לגלות ומצפה שיחזור מהגלות. אין, לא היה על כל פנים דבר כזה בהיסטוריה, ואין סיבה שיקרה דבר כזה. על כל פנים, אבל זה קרה. וזה שהציפייה הזויה הזאת של החברה היהודית לאורך אלפי שנותיה ממשה את עצמה, זה נס קטן. אני חושב שקריאת ים סוף זה נס קטן לעומת הנס הזה. כי זה לא נס של לילה. זה נס של כל הלילה, שבחות יבכה בלילה. זה 2,000 שנה של לילה. והנס הזה חי וקיים ומתגלה עכשיו בתעצומה הזאת שלו פה עכשיו. זה ניסה רבה, זה לא ניסה זוטה. כן, אלישע, רציתי לומר משהו. אני לא שומע אותך. כן. אני לא יודע מה זה טבע. אני לא יודע מה זה טבע, מה זה מובן רגיל של טבע. בסדר? כן, בסדר. כשאני אומר, אני יודע למה אני מתכוון. כשאתה אומר, אני ממש לא יודע למה אתה מתכוון. אז לכן זה נקרא ניסה זוטה. וניסה רבה זה... כבר אתה לא מקשה על זה, נכון? זאת אומרת, אם אני אומר, איך שהסברנו עכשיו את יום העצמאות, שזה ניסה רבה. אז זה מתאים למה שהסברנו לפני שבוע שבועיים. בסדר, נכון, זה הופעת המגמה, שזאת, שאתה מסתכל, אתה מסתכל לכל החדורות שקרתה התופעה לא נורמלית הזאת של עם שחי בציפייה הזאת, הוא מאמין שהמסמכים האלה שכתובים בתנ"ך, זה רציני, זה באמת, זה לא מיתולוגיה, זה מה שעומד לדבר על המציאות. והוא חי ככה אלפי שנים, למרות שהמציאות הכחישה את זה. הוא לא שם לב למציאות, הוא שם לב לתנ"ך, הוא היה בטוח, התנ"ך זה המציאות. והוא צדק. אז זה נס. כי המגמה הפנימית של מחשבתן של ישראל, שקדמה לכל דבר, מתבלטת פה. ונצח ישראל שלא ישקר, מתבלט פה. אז זה נס. מתאים למה שדיברנו לפני שבועיים, בסדר? זה ניס הרבה. ניס הזוטה, זה דבר כזה. כי תבין שבאמת בעומק העניין, זה שמופיעה תודעה ציבורית בעם ישראל, זה בגלל שיש איזה, זה בדיוק מה שהרב תכף יגיד לנו פה במשפט הבא, שרוח הגבורה זה נמשך מקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה. פה הוא עומד לשדרג את זה וללכד את זה לחלוטין עם לפני שבוע, שבועיים, שאתה מזכיר לנו פה. זה בדיוק השלב הבא, להסביר ש רוח הגבורה של כלל ישראל זה ממעקי הנשמה של כנסת ישראל, ניקח ממעקי הגניזה של נשמת ישראל, ניקח את האור של חיית העם כולו להעמידו על רגליו. כי באמת ישנה פה הופעת נשמה. הנשמה הזאת של כנסת ישראל זה באמת המגמה הפנימית התכליתית של כל היש. מחשבתן של ישראל, זה מה שעומד לסגור פה. אבל עכשיו תבין, אי רצון שסיימנו את המאמר, כי עכשיו אמרתי לך את תמצית הרעיון שעומד בו לסגור את המאמר. והבנו אותו. אז אם הבנו את זה, אז עכשיו תעשה חשבון לאחור. ותבין שהתפרצות התודעה הציבורית של עם ישראל שעומד על עצמו בתחושה נפשית קולקטיבית, שזה נס הניסים בגלל שזה הופעת זרם חיים הנשמתי של כל היש, של כנסת ישראל, שהנה הוא מתפרץ עוד פעם באופיו, במגמתו ובדומיננטיות שלו בהיסטוריה. והוא מתבחן בראש ובראשונה באיכות הנפשית הפנימית של כלל ישראל. והנפשיות הזאת היא מתבחנת בהופעת העוז הציבורי של החברה, שמתפרטת לגבורות של ובעוז נפשם של הפרטים, שבזכותם הגענו להיום עד כה גרים. וכל זה זרם נשמתי אחד, שהצד הכי תחתון שלו זה הגבורה ודעת להילחם, ובסוף במסירות הנפש של אפילו אדם פרטי שנלחם למען כלל ישראל. וכל זה ניס הרבה. עכשיו תבין שגם ניס הזוטה זה מה שנקרא תרגול על יבש של הופעת הנפשיות הכללית. כי דוד המלך, כשהוא שממנו אנחנו לומדים את המושג הזה של ניס הזוטה, גם את הארי גם את הדוב היכה עבדך, והיה הארי הפלישתי כאחד מהם. אתה זוכר, אנחנו היית פה שלמדנו את מה שנקרא הלול חינם? לא, בתורה בגאולה. אתה לא זוכר, אני חושש שלא היית, כי מי שהיה לא מקובל עליהם, לא מקובל עליהם שהוא לא זוכר. כי זה דבר יותר, נכון עמיכה? כי מה? אם זה אתה לא זוכר, אז מה אתה זוכר? כל פנים זה דברים יותר מדי מרשימים, מכדי לא לזכור אותם. אז, אבל כנראה לא היית. מסיר ממך אשמה. אבל כל פנים, תעשה שיעורי בית, כי זה נזק שאתה לא מכיר, נזק אישי, אתה מבין? יש לזה השלכה לכלל ישראל, כל אחד מהם ישראל צריך להיות בסדר. אז לכל פנים, תלמד את התורה והגאולה כולה, את כל המאמר, ואת פרק ה', נכון? איפה זה היה שם? זה בסוף פרק, לא, בסוף פרק ד', בדיבור מתחיל לישורה אלוהית של הציונות במלאך ואין נצח ישראל. אז כל פנים, שלמדנו את זה שם, יש מה שנקרא הלא לחינם, זו פסקה מאוד מפורסמת בקרב לומדי תורת הרב צבי יהודה. אגב, אתה יכול לעשות מבחן. שאל מישהו ותגיד לו מה זה לא לחינם של הרב צבי יהודה. אם הוא יודע, סימן שהוא לומד תורת הרב צבי יהודה. אם הוא לא יודע, זיהית אותו. זה לא משנה אורך הזקן שלו ואורך, ורמת התארים שיש לו. זה האינדיקציה. תרגיל, הוראת אצבע. על כל פנים, המושג הזה לא לחינם, כשלמדנו את זה אמרנו שזה לקוח מרשי. רשי על דוד המלך. שרשי, כנראה הוא מביא אולי מדרש, אבל אני מכיר את זה מרשי. שהוא אמר, שניים הראו להם מאורעות, אני כמובן לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל הראו להם מאורעות מיוחדים, ונרמזו, והשניים האלה הם דוד ומרדכי. אופס, אופ, עוד פעם נפל לנו דרשה בניסא זוטא לצורך מרוח הזמן. אז כל פנים, דוד, אז הוא אמר, לא לחינם בא לי את זה, תריב את הדור ויקר עבדיך. מה? זה שאני הצלחתי לעקור את ארי ודור, זה בשביל להציל סה? בשביל זה מתרחש נס כזה? לא לחינם זה הראה לי, אלא בשביל שיהיה לזה משמעות לכלל ישראל. וכנראה כל זה הראה לי בשביל שאני עכשיו יש לי את האומץ, והיה פלישתי כאחד מהם. זה ברור שתשועה כזאת, או נס כזה, או מאורע פנטסטי כזה, זה בזבוז להוציא אותו רק בשביל להציל איזה כבש. אלא כנראה זה לא בא, אלא בשביל שאני אקבל מין רמז כזה, מין שמיה, שיש בי כוחות כאלה שאני אמיד בעצמי, וזה יהיה לתשועת ישראל. הוא נרמז ועשה, וצדה. ואותו דבר גם אמר מרדכי. הוא אמר, לא לחינם נתפסה צדקת זו למשכה והרגל. מה עשתה הבחורה הצדיקה והצנועה הזאת, אסתר המופלאה, שהיא הבאה עליה אסון שכזה? לא יכול להיות. זה לא לחינם, אלא בשביל שאין לזה משמעות לכלל ישראל. אז הוא אמר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגיעת למלכות. אז הם שני מרמזים, וזה נקרא לא לחינם, לא לחינם, והרב צבי יהודה לוקח את זה גם כן ואומר, לא לחינם, לא לחינם, לא לחינם, מכל הפלאי פלאות של מה שזה אישורה האלוקי של הציונות ומערכת המאורעות של זמננו זה מתגלה בשני לא לחינמים. הלא לחינם של סדרת הרשימה המופלאה של מה שהרב צבי יהודה מציין שם, של התופעות של החיוב הגדול שהולך ומתרחש בדורנו, ולא לחינם שתי התופעות שלא היה להם סדר גודל של זוועה קולוסלית כזאת, כמו השואה והשואה הרוחנית של אובדן הזהות ובגידה בתורה ומחיקת כל המסורת ובגידה בכל המקודש בעם ישראל לדורותיו, שמקיף בסדר גודל כל כך מזעזע פה את מקלות ריבות עמך ישראל. זה שני הלא לחינמים כאחד, הם באים לומר לנו משהו. והוא גוזר את מה שהם באים לומר לנו. על כל פנים, לענייננו, אני סזוטה ממנו לומד דוד שהוא לא לחינם. כי בעומק העניין אני עכשיו רוצה לקשר אותו לדרשה שלי, שמה שהתחלתי להסביר לך, רוח הדת, הגבורה והדת להילחם, שהיא מסוגלת להתפרץ מול זאב שטורף תלה בעדר. אבל לא נוצרה התכונה הנפשית של מסירות הנפש, התעוזה והגבורה ויכולת ההמלטה בשביל זאבים על כבשים. זה ממש מיותר. זה בזבוז בפס הייצור האלוקי, אתה מבין? זה מה שאני מנסה להגיד. הכוח הזה נוצר בשביל כלל ישראל. הכוח הנפשי הזה הוא נוצר בשביל לחשוף את המגמה המהותית של כל היש. וכשהוא מופיע בכלל ישראל, זה מקומו האמיתי. וכשזה מופיע לא במקומו האמיתי, זה רק בשביל מקומו האמיתי. אז לכן זה ניסה זוטה. זה נקרא גם כניסה, כי זה המשך הכוח האלוקי, הפנימי, המופלא, שעניינו בניסה רבה. רק שזה מושאל, אתה מבין? זה כמו גם, בוא נשתמש במודל הזה לכיוון. כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בצדיק לרשע. המשחית לא נוצר בשביל צדיק. הרעיון של כוח ההשחתה במציאות הוא נוצר בשביל רשע. אבל עכשיו הוא כוח שנמצא במציאות. ואחרי שהוא נמצא במציאות, אז הוא עלול לפעול על פי טבעו. למרות שהוא פועל לא במקומו. כמו שזה לשלילה, מזה תלמד, קל וחומר לחיוב. אז יש, וישנם כל מיני כוחות מופלאים שעלולים לצוץ מכל כיוונים. שלך תדע, ואתה לפעמים תוהה, מה, בשביל מה זה? אני יודע, יש בן אדם, והוא, יש לו זיכרון פנומנלי, פוטוגרפי. הוא, אני יודע, מסתכל פה, אני יודע להגיד לך כמה ספרים יש פה במבט אחד, ועוד יודע המון דברים. בסך הכל אתה אומר, תשמע, כישרון גאוני, על שטויות, מה זה חשוב? אז ייתכן שאין חינמי, הכישרון הזה הוא לא נוצר בשביל זה. הכישרון הזה הוא שביב מהנבואה. הנבואה באה בשביל מה שבאה הנבואה בו. אבל מאחר שזה כוח, וזה כוח שהוא מופיע בטבע נשמת האדם, לפעמים הוא מתפרץ מכל מיני מקומות. וזה יכול להסביר הרבה תופעות נפשיות אקסטרווגנדיות, שאם אתה לא מבין מה זה. אז דע לך שזה, אופס, זה מה שנקרא זוטה. זוטה ממשהו רבה. כן. זה מתי שאומרים, היום הכדקה גרים, ודאי מתכוונים לזה. אבל אני לא יודע אם זה לא הנושא של המאמר. זה ממש לא הנושא של המאמר. הנושא של המאמר זה לתוקף קדושתו של יום עצמאותינו. וזה בא בצורה פשוטה, המאמר בא להסביר לנו מדוע אנחנו מתייחסים אל היום הזה כאל יום קדוש. עכשיו, מהצד, דע לך, כשכל יום קדוש, זה כל לומד רמח"ל דרך השם, אז הוא מגיע לא אחרי המכה רבה בספר, ולימוד רב בספר הוא כבר מגיע למשפט שאמרת, והוא נכון. אבל זה לא הנושא הראשי פה. דרך אגב. טוב, אז זה חוזר למה שדיברנו עם עמיחי מקודם. קלטת, הקשבת. כל פנים, זה מה שניסיתי להסביר ברעיון הזה עם המקום, קדושת המקום. שבסדר. למה היום הזה? כי אנחנו בחרנו את היום הזה. היא עובדה שנבחר יום ה' באייר להכריז בו על הקמת המדינה. ואז הופיע אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו. להודיע על מרחבי עולם וממשלותיו, כי יש מדינה לישראל. ועוז הרוח הציבורי הזה, שבא על ידי אנשי ציבוריותנו, הוא אחד עם עוז הרוח של כל הקדושים, הגיבורים, מוסרי הנפש, נפשותיהם הטהורות, על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. כי זה תוכן נפשי אחד שהולך ומופיע פה. ומאחר שבחרנו את היום הזה, אז אין זאת, אלא שנבחר היום הזה. ואין זאת, שזה בסגולתו של היום הזה. ואין זאת, שהיום הזה הוא... כל שמיים וארץ נבראו בשביל היום הזה, בכוח היום הזה, למען היום הזה. אז זה יום מאוד משמעותי. ומכאן ואילך, אני רוצה לספק שהיום הזה כמו כל ימי הקודש, אז הוא שופע קדושה, נכון? ויש לו סגולה מיוחדת. חביבי, פעמיים. א', עוד לפני שהגענו ל-2,000 שנה אחרי, או 4,000 שנה אחרי יציאת מצרים, אז כבר היה ברור לנו שהיום הזה יהיה לכם זיכרון, כי ביום הזה יצאתם ממצרים. ולמועדם, ימים ימימה, ושמרת את... וכן הלאה, כל הימים טובים של ישראל, הם סך הכל... או, יפה, הנה דוגמה יפה. אומר לנו הרב יוסי, קבעו לדורות, פורים. אז קרא פורים, אמרו, ימי הפורים האלה, לאסוף זכרם לאסוף מזרעה. כיווני לדורות, החליטו לקבוע לדורות. אז איך, למה היום האלה, למה בשנים הראשונות, לפני שנקפו 800 שנה ראשונות, למה התייחסו לימים אלה בקדושה? למה? כי הסנהדרין החליטו, כי הגורמים, טוב, יכול להיות, היה בהם עוד כמה גורמים נבואים, אבל שם בראשית ימי בית שני. אבל מכל מקום, זו הייתה החלטה של מרדכי ואסתר, שהם הפעילו את הלובי שלהם אצל הסנהדרין, והצליחו לקדם את העניין, וקבעו. ומכאן ואילך, זאת אומרת, ואיך ידעו? כי בוא, הראה מאורע. כי בימים אשר נחו בהם אויביהם. ולעשות את הימים האלה בזמניהם. אז כן, אז יכול להיות, אין חינמי, תשמע כיום, כשאנחנו חוגגים את חג הפורים, אז זה חג כל כך גדוש, חוץ מאשר אותם מאורעות זיכרונות לאותם מאורעות היסטוריים, זה כבר גדוש זיכרונות רומנטיים של כל דורות עם ישראל, חוגגים את הפורים האלה, כל דורות עם ישראל, יש להם פורים. אז הם הולך ומתעצם, והקדושה הזאת הולכת ומתרבה. נכון, כמו גם קדושת פסח וקדושת שבועות, שלאורך הדורות, אז נצח ישראל חותם בהם את חותמו, ומוסיף קדושה. בסדר? אבל מכל מקום, זה שיש להם אוריינטציה בסיסית, של ימי קדושה, זה יכול להיות באותו דור. עכשיו, הנה, עומד לך פה הרב ציודה, והוא מנסח לך, תשים לב את... חזי הדקמן, תשים לב, קח את העיניים, העברים הביטו לראות, החרשים שמיים, העברים הביטו לראות, תסתכלו מה מתרחש. תראה איך שזה עונה על כל הקריטריונים היותר מהותיים. זה נכון, שהרב ציודה כתב את קדושת יום עצמאותנו, וזה נכון שעד עצם היום הזה, דומני ש... השם ירחם, אבל ישנם הרבה תלמידי חכמים שמאוד רצוי שיקראו את המאמר הזה, והם לא עושים את זה. ויש עוד הרבה תלמידי חכמים שקוראים את המאמר הזה, והסימון לא נופל להם. אבל אין לי צל של ספק שבעוד מאוד, מאוד שנים, אז המאמר הזה, זה יקבע, אתה מבין? כי אני כבר נער הייתי, גם זקנתי, ואני גם ראיתי שהיחס לרב ציודה, כיום הוא לא כמו היחס מתי שאני הייתי צעיר. זה הולך ותופס נפח יותר ויותר גדול משנה לשנה. כמו היחס אל הרב. הרב זה כבר מה שנקרא מקיר אל קיר כבר. נראה מי שיבוא ויגיד שהוא יפתח את הפה, יפער פי בלא חוק נגד הרב. כבר כל החוגים כבר טפלו בו. כולה. אבל בחייו של הרב זה ידוע שהיו חוגים שהיו העיזו לפתוח את הפה כנגדו. ואחרי מות, כל שנה הולכים הדברים מתבררים. ואותו דבר גם אצל הרב ציודה. כל שנה אני מרגיש כיום, זה פשוט לא מכובד להגיד שאתה חווה על כל פנים. אנשים שאני יודע להצביע עליהם אישית, שהם היו נגד הרב ציודה, הם לא יעיזו כיום לבוא ולהגיד שהם נגדו. כי it isn't politically correct. בחוגים מסוימים, בחוגים אחרים זה עדיין כן. אבל בעוד 100 שנה, אין לי ספק מה, איך זה ייראה אז. אבל כל פנים, המסמך הזה, זה המסמך הקובע, מה שנקרא. כי הוא פשוט מדבר את האמת. פשוט, אז זה שיש אחד שעם עיניים פקוחות ואחרים עם פחות, זה מצער. כי רצוי שיהיו הרבה עם עיניים פקוחות, אבל סוף דבר ייפקחו העיניים. ומאחר שזוהי המציאות, המתוארת פה, אני לא יודע איך להגיד, שכל ישר, או תורה ישרה, או לא יודע, או ברוח הקודש, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה. אבל לגבי מספיק השכל הישר. אז זה השכל ישר, זהו, פשוט, זה פשוט המציאות. אז האמת, ינצח פשוט. וכבר עכשיו, הדברים הם כך, נקודה. הזמן רק יעשה את זה כמו יין, אתה מבין? רק יעשה את זה יותר טוב, כן. אני אומר שאם אתה משתמש בשבלונה הרגילה, השגרתית הזאת, אתה תמצא את עצמך לפעמים במצוקה. בפעם הקודמת שדברנו על זה, אז הצבעתי על פורים. מה כל כך לא לסדרים הרגילים? סדרים רגילים. להרוג יהודים זה סדרים רגילים. לנהל רומן עם כל מיני טיפוסות פרוצות, זה סדרים רגילים. חגיגות ועצבים של אימפרטורים בתקופה, זה הכל סדרים רגילים. הכל פשוט היה סיפור. זאת אומרת, אני יודע, תשאל עיתונאים מה יקרה בשבוע הבא, גם הוא לא ידע להגיד לך. אבל אחרי שקרה, זה בסדר. זה לא ניסי. אז כל מה שמתואר שם במגילת אסתר, זה קונסטלציה, מה שנקרא סיפור מהחיים. ואני אומר, תפתח מילון הראייה, ותראה שאחד ההגדרות של מושג נס, זה מה שיוצא מגדר הטבע הרגיל. אחד ההגדרות, וככה נוהגים להגדיר ברחוב. אז זה לגיטימי להשתמש בזה, זה לגיטימי להשתמש בזה כך. מכל מקום שאני נתתי לכם את ההסברה יותר עמוקה, זה כדי שרגליכם יעמדו כאשר תלמדו תורה ותשימו לב למה שכתוב, ותבינו באמת מה, את המבטים, בקיצור. אתה לומד קצת מהר"ל, אז אתה לא מסתדר לך כל כך, ההגדרה הזאת, היא לא מספקת. אלא אתה צריך להבין שיש סדר לניסים, זה שתי הגדרות שונות, ולפעמים יכול להיות קשר ביניהם. זאת אומרת, כי מאחר אמרנו שמאורעות שהם קוראים לא לפי הנסיבות הקודמות, אלא לפי סיבות תכליתיות, ככה נתנו מין הגדרה כזאת. אז כשהדברים קוראים לא לפי הגורמים הקודמים אלא לפי איזה תכלית, זה עלול להפתיע. אתה מבין? שקורה לך דבר שאתה לא מצפה לו. אז אך טבעי שהנס יהיה מפתיע. ולפעמים הנס לא מפתיע. לא זה שהוא מפתיע זה מה שעושה אותו לנס. רק נוהגים לקרוא לזה שזה נס. אז זה מה שניסיתי להסביר לכם בתחילת דבריי, מרוב דברים, אולי כבר מרוב סיבובים פה לכל הכיוונים, אז כבר נושא נשכח, אבל זה מה שניסיתי להסביר. כי המשל הוא לקוח מניסא זוטא, רוח הדת, הגבורה והדת להילחם, זה נקרא ניסא זוטא. אבל כשרוח הדת והגבורה להילחם, זה לא להציל סה, וזה אפילו לא להציל בן אדם את עצמו. זה פה עם מציל עם שהוא מתעורר להציל את עצמו, וזה לא עם רגיל, זה עם ישראל. אבל אין עם דבר כזה. אין עם ישראל, אין דבר כזה. מזה 2000 שנה אין דבר כזה. ופתאום יש. זה העם הזה שהוא אינו והוא ישנו, זה ממש נס על פי כל הקריטריון. וזה כבר לא ניס הזוטה. וזה הניסרה, אבל זה גם ניסדותה, כי כולה זה רק הדעת, גבורה ודעת להילחם. אז זה ניסרה בניסדותה, זה בסדר, מה זה משנה? זה נס הניסים. והנה עכשיו, עכשיו הוא סוגר את המאמר בגובה המוחלט של העניין. זה בדיוק מה שאמרתי, עכשיו הוא מעלה את זה. סוגר את המאמר ברוח של אורו. רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה. מת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, למתנחלים עליה, ומחדשים בה את חיית עמיתם ואת תשובת טהרם. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור שחיה את העם כולו למדור רגליו. הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאים גביעות מלאות דם בריא וחיל רצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח באיתן עליונותה, הזורחת ועולה על האנושיות, בכוח העוז של ישראל ההולך ומתבלט בחיינו, בהתפרצה מתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. וגבורת החיים העליונה המותרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. אז הוא כדרכו, כסגנון הכתיבה הרב ציודאית, שהיא מאוד מודולרית, מאוד צעדים קטנים, מפתחת את הרעיון הפנימי שלה. אז גם זה מה שהוא עושה פה. עכשיו שאנחנו מבינים את הניס הרבה שבניס הדוטה של מה שמתרחש פה, בהופעת הנפשיות הכללית של עם ישראל שמופיע באומץ הגבורה של אנשי ציבוריותנו הזה, זה הופעת נשמה. זוהי הופעת הנשמה של מעמקי כנסת ישראל, מרומי מעמקיה של כנסת ישראל. מעת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. זה מה שניבא הגאון. ואמר ויופיע שם רוח ממרום. זה רוח ממרום. כי נשמות אני עשיתי, והופעת נשמה כללית, זה הופעה אלוקית. להולכים בה ומתנחלים עליה ומחדשים בה את חיית עמיתם ואת תשובת טהרתם. כי באמת יש פה התנחלות. זה לא רק התיישבות, אתם זוכרים? כי אלוקים יושיע ציון ויבנה הרי יהודה וישבו בירושלים וזרע עבדה וינחלוה. ינחלוה, ירושלים נקראת נחלה. באמת יש פה את הופעת הנשמה, הופעת הנשמה זה הנצח. כי הנשמה, גוף זה בא והולך. אבל נשמה זה דבר הנצחי. ויש פה התחדשות נשמה, התחדשות של הופעת נשמה. וממילא הנשמה הזאת, כיוון שהיא מופיעה, הוא מלך השם אליהם בהר ציון מתב עד עולם. יש פה תופעת ההיאחזות הנצרית, המתנחלים בה, מתנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית עמיתם ואת תשובת טהרם. כי הנשמה הולכת ומופיע פה. וכמו שאמר הרב באורו, מה שמתרחש פה זה גם נבואתו של הרב. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור שיחיה את עם כולו לעמידו על רגליו. זה יום עצמאות. כי עמידה על רגליו, זה גם על פי הרמז המפורסם במחוזותינו מאוד, על החישוב הקיצים המפורסם של הגר"א, של 6 שעות, 12 שעות מחולק היום, וכנגד מעשה בראשית בשעה הראשונה, וצבר עפרו בשעה השנייה, נמתחו את איבריו בשעה השלישית, נעשה גולם, לא, הוצבר אפרו, בשעה השנייה נעשה גולם, בשעה השלישית נמתחו עברה, בשעה הרביעית נזרקה בו נשמה, בשעה החמישית עמד על רגליו. כשאתה מחלק את, ה... את החמש מאות שנים מתוך האלף שהם מכוונים כנגד כל יום מששת ימי בראשית, שיום השישי זה האלף השישי, והוא מתחיל מחמש מאות השנה האחרונים, כי חצי היום הראשון, חצי האלף הראשון זה שייך ללילה, וזה 12 שעות. זאת אומרת 24 שעות ו-12 שעות מהם זה היום. אז אתה מתחיל מהבוקר, מבוקרו של יום שישי, זה ב-500, ואז אתה מחלק את ה-500 האלה ל-12, אז נופל לך שעה חמישית שבו עמד על רגליו ליום העצמאות, בתשנחת. על כל פנים, הנה, אז ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור שירך הים כולו לעמידו על רגליו. כי כשהעם הזה עומד על רגליו, ומה זה עומד על רגליו? זה מתי שמופיע אומץ הגבורה ועוז הרוח של אנשי ציבוריותינו להודיע על מרחבי העולם כי יש מדינה, והמציאות הזאת היא הופכת להיות לישות מוכרת, רשמית, בינלאומית. אז בזאת יש ישות שעומדת על רגליה. בזאת העם קם, בזאת ישנה הגדרה של עם, ישנה ישות של עם, וההופעה הזאת היא הופעת הנשמה. והנשמה זה נשמת העם, אבל זה לא נשמת עם רגילה, זה נשמת עם ישראל. נשמת עם ישראל, זה כל מה שדיברנו. זו הופעת נצח ישראל. זו הופעת מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. זו הופעת הקודש בעצמו. אז המשמעות של גדול יום קיבוץ גלויות, כי יום שנבראו בשמיים וארץ. הרוח הגדול עליה שואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה וגבורתה, ממשיך שם הרב את פסקתו הידועה. וכיוון שהולכת ומופיעה פה הנשמה, אז היא לא רק תישאר בזה שישנם אנשי ציבוריות שהכריזו שיש מדינה, ואם כאן ואילך מנהלים פה את מדינת כל אזרחיה, אלא תלך ותופיע פה הרוח העצמי, כי ברור שזה הופעת נשמה. אז היא מיבה לדגוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. יש פה לידה, ולידה מופיעה בהופעת הנשמה בישות, והישות הזאת תלך ותתפתח. זה מוכרח להיות, זה כבר תהליך טבעי, שכמעט תלך ותופיע גם הרוח של הישות הזאת. והרוח הזה זה רוח גדול ונעלה, שואף לגדולי גדולות, כי הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה וגבורתה, ומתאימה עם גבורת החיים המלאים של העם העומד על רגליו, שממלאים גוויות מלאות, דם בריא וחי לצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח ביתן עליונותה. כי בד בבד עם התפרצות העוצמה הנפשית הזאת, של הישות הגבורתית הציבורית הזאת, בהכרח שבאופן קורלטיבי תלך ותופיע גם הרוח. וגם היא תבוא באופן של אותה עוצמה. באופן שמתאים לגודל הזה שאותו אנחנו כבר רואים בעינינו. אז ברור שהרוח יבוא. כי גבורת הרוח ואיתן עליונותה, זה הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, שהוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודעה וגבורתה. הוא זה מה שנותן את המושג אנושות ותרבות במשהו שראוי להתייחס אליו בהערכה, במשהו כמלא הוד. זה לא בגלל שהאנושות היא קבוצת בעלי חיים שהולכת על שניים ומשיגה את המטרות שהולכי על ארבע משיגים את זה בצורות שלהם, רק הם עושים את זה במניפולציות שלהם. זה לא עושה את הבני אדם לבני אדם. זה לא הוד והדר למימד האנושי. אבל הרוח הגדול, השואף לגדולי גדולות, את זה אין לחמורים. ואת זה מה שנותן לאנושות את ערכה כאנושות. והרוח הזאת היא מהותית לאנושות. כי סך הכל האדם הוא נברא לא בשביל שיהיה חמור הולך על שניים, אלא בשביל שהוא יהיה אדם. והאדם הזה הוא בכך יפיע. והאדם הזה הולך ומופיע על ידי עם ישראל. כי אתם קוראים אדם, והאדמיות האוניברסלית הולכת ופורצת בראש ובראשונה במרכז האוניברסליות, שזה המציאות הישראלית, ומתוך כך כל אנושות התרומם. ובהכרח שהנה פורצת פה עכשיו החיות הישראלית, הנשמה הישראלית בגוף ובנפש הישראלי, המופלא הזה של התפרצות הניסית הזאת של עוז הנפש הזה, זה בהכרח יבוא עם זה גבורת הרוח ביתן עליונותה, זורחת ועולה אל אנושיות בכוח העוז של ישראל. שהעוז של ישראל זה לא רק עוז גופני, וזה לא רק עוז נפשי, זה אין עוז אל התורה. קרניים ידו לא, ושם החביון הוא זו. העוז בשורשו זה סתר עליון, וזה מעמקי הגניזה של הנשמה, זה חביון העוז. ומחביון העוז הולכים ומופיעים כל ערכי העוז, הרוחניים והנפשיים והממשיים, עד גבורת ישראל המתפרטת על ידי כל גיבוריה ומוסרי נפשותיה. ומכל מקום, העוז של ישראל זה רוח ישראל. רוח אז הולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מתה בזרם של הנטייה של להתקוממות האומה על אדמתה היסטורית. יש פה זרם אדיר, הוא משנה סדרי תבל, מהפכות שמזעזעות פה טקטונית את כל המארגים הממשיים הגיאו-פוליטיים וההיסטוריים והתרבותיים והערכיים של כל האנושות בסדר גודל שמעולם בהיסטוריה לא היה כמותו. וכל זה, כמו שהרב אומר באורות, ישראל עומד בתווך. הכל פועל יוצא של זרם החיים האדיר הזה שהולך ומתפרץ פה עכשיו עם תחייתה של האומה על אדמתה היסטורית. וגבורת החיים העליונה המאותרת בכלל, בקהל עם, לא כאשר היא מופיעה אצל כל הקדושים האלה של מרדכי אנילביץ' וכדוגמתם, אלא פה גבורת העם כעם. היא מופעת במטרתה הנכונה לפנינו, בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו. זה נכון שברמה התודעתית, הממשית, האנשים רחוקים. מאוד רחוקים מהבנת הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה עכשיו. הם לא בנויים לזה, לא מבחינה חינוכית ולא מבחינה מנטלית. הרב קורא להם נשמות עייפות של דלות, של גלות ארוכה ודלדול, עד שהם לא מסוגלים לקלוט את זה. אנשים מוגבלים מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה מוסרית, ובראש ובראשונה מבחינה נפשית. עד שאולי רוב מניין של החברה בישראל, היא לא יכולה להבין מה כתוב פה. זה נשמע למילים כאלה, עם משפטים יותר מדי ארוכים, בלי פסיקים, במקומות הנכונים. לא יודעת לקרוא דברים ארוכים כאלה. אבל זה לא תקין אצלה מתי שאומרים דברים שהיא לא מבינה. זה סימן שזה לא בסדר. אבל המציאות היא לא כפופה לאנשים קטנים. היא משתמשת באנשים קטנים. ומספיק שיש איש גדול אחד שהמציאות היא דווקא מתאימה לצורת החשיבה שלו, והוא מתאים לצורת החשיבה של המציאות. והמציאות מתנהלת על פי התוכניות שלו. וזה מה שמתואר פה. אז אם זה לא מופיע בשום מקום רק באיש אחד, זה מופיע בכל מקום. זה מופיע בכל מקום רק בחיים התוכיים שלנו. זה בפנים, זה אצל כולם. בנשמה של האומה זה שם. טוטלית. אין מישהו לא מושפע מזה. ברמה המנטלית, ברמה האינטלקטואלית, ברמה של מדיניות החיים היומיומית, פה יש המבדיל. מבדיל בין הרבה רמות של אנשים, איש, על פי מה שחונן מהקדוש ברוך הוא, על פי מה שהוא מתאמץ ועובד על עצמו, וזה מדרגות לאין קץ. ומכל מקום יש נקודה שבה אין מדרגות, כולם שווים. בחיים התוכיים שלנו, שם מופיעה הנשמה הכללית של האומה, שם מופיעה הגודל האולטימטיבי של כל היש, שם מופיע מאמר הדור. וזוהי מטרה נכונה, ובכך, מאחר שזו הצורה הפנימית, סוף דבר שהמציאות החיצונית תתראה בהתאם לה. שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ונצחים. זה שסוף דבר מתגלה פה והעם הזה בשעות מבחן, אז עם כל הקטנות היומיומית שלו הוא מתגלה כגדול ואצילי והתנדבותי ומוסר נפשו בקדושה או בגבורה, זה לא בגלל השכל שלו. איך נגיד? אין לו. אבל זה בגלל הנשמה שלו. ויש לו. והנשמה שלו היא הרבה יותר גדולה מאשר המערכות החיצוניות, והוא מונע אפילו לפעמים חיצונית, במיוחד בשעות מבחן, מהיסודות הנשמתיים שלו. וסוף דבר שמחדרו לו גם לשכל. זה בכך. ובשביל כך אנחנו חיים וקיימים. הסיבה בכלל, אתה שומע מה שיש, אתה שומע עם איזה תכנים אנשים מסתובבים ברחוב, מה מעסיק אותם. אני מדי פעם חושב שאם בראש שלי היה מה שיש בראש של אנשים שאני שומע אותם, הייתי מתאבד לפני יומיים. ואני פשוט מעריץ אותם, מה מחזיק אותם בחיים. אבל אדון כל המעשים, אדון כל הנשמות, הם שמחים, כנראה בסדר. זה בסדר גמור, כנראה. אבל אז בשביל מה אתם חיים וקיימים? ולא רק חיים וקיימים, נלחמים. ולא רק נלחמים, גם נצחים. בשביל מה? בשביל מה שיש לכם בראש? אז התשובה היא, זה בשביל מה שיש להם בלב, בנשמה. ובשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ונצחים. והמציאות הזאת היא גדולה, הרבה יותר גדולה מאנשים. אלא מאי? לא צריך להשאיר את זה ללב. זה לא טוב, זה ממש לא טוב שזה בלב, זה ממש לא טוב שזה בנשמה. זה בזה רק, איך אומרים, זה כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, שהוא בורא אדון כל ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, והוא נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אבל ביחס לרוח להולכים בה, הקדוש ברוך הוא נותן, ואנחנו גם צריכים להשתדל לקחת. ובמיוחד שנותנים, אז זה ממש לא מכובד שלא לוקחים. וכוונתי לומר שצריך קצת להתאמץ. וזה הסיפה פה. וכפי תגבור את האמונה השלמה בהכרת ערכו האמיתי, כי אמונה שלמה, הנשמה זה הכל בסדר. הנשמה היא מאמינה, הנשמה היא תאורה, היא אף פעם מתרפקת על דודה. היא חלק אלוקה ממעל, היא רוח ממרום. הכל שם בסדר בהנשמה. השאלה אם אנחנו בסדר. אבל אנחנו בסדר כפי תגבור את האמונה השלמה. אמונה שלמה זה לא רק אמונה שבנשמה, זה אמונה שבשכל ובלב ובמעשה. ומי שמגיע אליו הידיעה האלוקית והוא מקיים על פי בלב שלהם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. לימד אותנו ספר קודש הקודשים של עיקרי אמונת ישראל ותורה. אז סוף האמונה היא צריכה, האמונה השלמה, אז היא צריכה, אתה לא יכול להיות מאמין שלם בדורנו כשאתה, אפילו את הספר הזה לא קראת. פשוט אין לך סיכוי. וגם אם קראת, זה לא, זה רק משפר את הסיכויים. כדאי שגם תבין. אחרי שתבין, אז כדאי שגם תתמלא בתודעה הזאת ותחיה ככה. ואז, כפי תגבור את האמונה השלמה בהכרת ערכו האמיתי, כן יוסיף ויתגלה בכל מלוא פועלו ושכלולו, הצלחתו ואומותו בנועם עליון. טוב, זה הסיום הקלאסי שאנחנו פשוט נידושים בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל הרצאה של קודש קודשים של הספר הזה. שזו הנקודה שלו. כפי התודעה שאנחנו נתמלא, כפי הבירור האמוני, כפי חפירת האפיק בפני האמת הנשמתית, אז ככה הכל יסתדר. הכל יסתדר. זה כל הדין, זה כל שאלת המבחן, זו כל העניין. זה רק להצליח לברר את התודעה הזאת. כל מה שמתרחש זה לצורך בירור התודעה. וכשהתודעה האמונית תתגבר ותופיע בהכרת ערכו האמיתי, שיגיע לתחום ההכרה, שזה יצא מהרובד הנשמתי ויגיע אל השכל, אז עוד יותר, אם פילי פלאים של ניסים ונפלאות אנחנו רואים כבר עכשיו, אם המצב העלוב של הכרתנו, כידלונו, מכל מקום, על אחת וכמה וכמה, כן יוסיף ויתגלה בכל מלוא פועלו ושכלולו, הצלחתו ורומותו בנועם עליון. כי ככל שאנחנו נתאמץ, כזה שאנחנו מתאמץ כל הזמן, כפל כפליים ומאות מאותיים ואלפי אלפים הוא פועל. ואז יראו ממערב את שם השם ומזרח שם של כבודו, כי יבוא חן הר צר, רוח השם נוססה בו. ובל ציון גואל ולשווה פשע ביעקב נומשה. ותתברר האמת הנשמתית הפנימית של כל בלבולי הדעות והכרות והמסכנות המעשית, החברתית, הנפשית והרוחנית של החברה המובסת הזאת, של נשמות קטנות, מוקי דלדול גלותי ואישיותי, שכלי ומוסרי, כנהר צער, רוח השם נוססה בו. ובל ציון גואל ולשווה פשע ביעקב. ותופיע הרוח במלוא עוצמתה, ואני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך לא יאמרו שמפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם אתה עבד עולם, ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. שמעת שלום.
הפסוק האחרון מה שמסכם שקודם תהיה רוח מהשם,
נחידות לגביך. כתוב מזה 3,000, 4,000 שנה בתורת משה ובספר יחזקאל. כן. ורוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלך ומצוותיי תשמרו. ועשיתם אותם. זה אחרי הרבה שלבים. זה גאולתם של ישראל, הקימה קימה. שבת שלום, פורים שמח, לתשועת ישראל.